פרשת השבוע, פרשת חוקת. הנושא של פרשת חוקת, כשמו כן הוא, שם הפרשה, קוראים לה חוקת. שמה הפירוש של המילה חוקת? לשון חוקים. קודם כל נפתח ונקדים, שידוע שיש בתרי"ג המצוות שלוש סוגי מצוות. יש סוג אחד שקוראים לו משפטים, סוג שני קוראים לו עדות, והסוג השלישי, שהוא בעצם הנושא שלנו, קוראים לו חוקים. מה ההבדל בין שלושת הסוגים הללו שיש במצוות? מה מבדיל בין משפטים, עדות וחוקים? ההבדל ביניהם זה ביחס לשכל והבנה של האדם. מה ההבדל? מצוות שנקראים משפטים הם מצוות כאלה שהשכל האנושי מחייב את הקיום שלהם, כמו למשל לא תגנוב, לא תרצח, כבד את אביך ואת אמך וכדומה. המצוות שנקראים עדות הן מצוות כאלה שהשכל האנושי לא מחייב את הקיום שלהם, אבל לאידך השכל האנושי מסכים ומבין למה צריך לקיים אותם, כמו לדוגמה שמירת שבת או כל החגים. שהמצוות האלה הם לא מחויבים על פי השכל, אבל הם מובנים בשכל בכל אופן. זה הסוג השני. הסוג השלישי של מצוות הם מצוות שקוראים להם חוקים. חוקים הם מצוות כאלה שלא רק שהשכל האנושי לבד לא היה ממציא אותם, אלא גם אחרי שהתורה מצווה עלינו שצריכים לקיים אותם, השכל בכלל לא מבין למה צריך לקיים אותם. זה ברור שכל שלושת הסוגים הללו שיש במצוות, כולם הם בעצם רצונו של הקדוש ברוך הוא. הכל זה רצון השם. אז אם כך, אם הכל זה רצון השם, מה יוצר את ההבדל? למה יש מצווה כזו שהיא יותר מובנת? יש מצווה שהיא לא מובנת? כן מובנת? מה יוצר את ההבדל אם הדבר ירד לגדרי השכל או לא ירד לגדרי השכל? יש ביטוי מעניין שכותב הרבי הרשע בהמשך הידוע של המחרב. אומר שיש ברצון האלוקי שתי דרגות, יש עצם הרצון ויש התפשטות הרצון. הכל זה הרצון. יש מצוות שבהם נמצא בגלוי עצם הרצון. מצווה כזו שיש בגילוי עצם רצונו של הבורא, אין לה שום תפיסה בטעם ודעת, אפילו לא בטעם ודעת אלוקית. לעומת זאת, אותן מצוות שבהם לא ניכר בגלוי עצם הרצון, אלא רואים בהם דרגה נמוכה יותר שנקרא התפשטות הרצון, אז זה יכול גם להתלבש בגדרי הטעם ודעת האלוקי עד לטעם ודעת האנושי. זה ההבדל הכללי שיש בין מצוות אלה למצוות אלה. במילים אחרות, כשיהודי מקיים מצוות, פשוט נסביר את ההבדל בין עצם הרצון להתפשטות הרצון, איפה זה בא לידי ביטוי בהנהגה ובהרגש של האדם. כשיהודי מקיים מצוות שהוא מבין אותן בשכל, אז גם אז איזה חלק בנפש שלו משתמש ופעיל בקיום המצווה? החלק החיצוני יותר. טעם ודעת, הוא מבין את הדברים, זה מתלבש לו בשכל. זה לא שאתה אומר שיש אצלו כרגע ביטוי של מסירות נפש, של התחברות פנימית, רוחנית, עצמית לבורא עולם. אצלו כרגע החלק הפנימי, עצם הנפש, נמצא בהסתתרות. מה פעיל, מה גלוי, מה דוחף אותו לקיים את המצווה? החלקים החיצוניים, קוראים לזה התפשטות הרצון, לכן זה התלבש בטעם ודעת. לעומת זאת, כשיהודי מקיים מצוות של חוקים, מכיוון שזה דבר שהשכל לא שותף בשום צורה בקיום המצווה, למה בכל אופן אתה מקיים את המצווה הזו? כי כאן הנשמה הפנימית זועקת ואומרת, אני רוצה לעשות את רצון השם.
זה קשור ליחידה, עצם הנפש.
כן, כן. כאן בא לידי ביטוי עצם הנשמה, יחידה שבנפש, החלק הכי פנימי שבנפש. זה בא לידי ביטוי בעיקר במצוות שקוראים להם חוקים. זה מתיישב בצורה מעניינת עם קטע שאדמו"ר הזקן אומר בליקוטי תורה בפרשת חוקת. ניקח רק 3-4 שורות מלשונו של אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה. הוא מסביר שחוקת התורה שכתוב בתחילת הפרשה, חוקת, הוא אומר, לשון חקיקה. המילה חוק קשור למילה חקוק. מה ההבדל בין אותיות כתובות לאותיות חקוקות? הוא אומר, והיינו, כמו שהתורה היא בשורשה ומקורה. יש את התורה כפי שהיא נמצאת בשורש שלה, זה נקרא חקוק. לעומת זאת, יש את התורה כפי שהיא ירדה לדרגות ולרמות נמוכות יותר, שם זה נקרא כתוב. ששם, כפי שזה נמצא במקורה של התורה, היא מבחינת אותיות החקיקה, שהוא מדרגה עליונה מבחינת התלבשותה במדרגות שנקראים אותיות הכתב. מה ההבדל בין כתיבה לחקיקה? פשוט, להיות נקרא תורה שבכתב, כשהתורה ירדה לכתיבה, אז כמו על דרך משל בגשמיות, באותיות הנכתבים על גבי הקלף לבן, כשהסופר סתם לוקח וכותב דיו על גבי קלף, את האותיות, הרי האותיות הן דיו, שהוא דבר זר ונפרד מהקלף, שלא היה לו שום שייכות מקודם אל הקלף. לפני זה, הדיו והקלף הם ממש שני דברים שאין להם שום קשר. רק שאחר כך, כשכותב הספר בדיו על גבי קלף, נתאחדו והיו לאחדים. מתי הקלף והדיו מתאחד? אחרי כתיבתם. מכיוון שהוא לא היה קשור לפני זה במהותו לקלף, אפשר גם לגרד את זה לאחר מכן מהקלף, ולהפריד את הדיו מהקלף. זה נקרא אותיות הכתיבה. אבל אותיות החקיקה הם מיני ובי. אותיות החקיקה, חקקתי באבן אותיות מתוך האבן. זה לא אותיות שהדבקתי אותיות מבחוץ. והם דבר אחד ממש עם האבן שנחקקו בו. אסביר אדמו"ר הזקן, אם כך בנמשל, הדרגה הזו שבתורה שקוראים לה חקיקה, זה התורה כפי שהיא במהותה, בשורשה ומקורה. ולעומת זאת, הדרגה של תורה שנקרא כתיבה, זה דרגה יותר ממוחה. ככה זה גם בנפש. מצוות כאלה, שהם קשורים לעצם הנפש, חקוקים בעצם הנפש, זה חוקים, בלשון חקוקים. לעומת זאת, המצוות שהם בנויים על טעם ודעת, אם זה בנוי על טעם ודעת, אז זה לא מבטא את עצם הנפש, זה מבטא דרגות חיצוניות יותר, נמוכות יותר. זה המהות של חוק. אחרי ההקדמה הזו שהסברנו מה זה בכלל המצוות האלה שנקראים חוקים ולמה קוראים להם חוקים, כי הם מבטאים את העומק הגבוה ביותר שיש במהות הזה של התקשרות לרצון העליון, עכשיו נפתח את פרשת השבוע ונראה ספציפית על איזה חוק מדובר, ונראה איך החוק המיוחד הזה הוא מבטא באופן הכי פנימי את הרעיון שמסתתר במושג הכללי של חוק. בכלל בחוקים, אם נחפש את רשימת החוקים, יש כמה וכמה חוקים בתורה. לא רק חוק אחד ויחיד. יש את החוק של חזיר, איסור אכילת חזיר, איסור לבישת שעטנז, זה חוקים. גם פרה אדומה זה לכאורה גם חוק בין חוקים, אבל כשמסתכלים על הסגנון איך התורה מתייחסת לחוק הזה של פרה אדומה, רואים סגנון מיוחד. כתוב זאת חוקת התורה, למרות שלכאורה היה יותר מסתבר שיהיה כתוב זאת חוקת הפרה, כי כאן זה חוק ספציפי ייחודי של פרה אדומה, או זאת חוקת הטהרה, כי כאן יש תהליך איך מתארים את האדם שנטמע בתומה חמורה, בתומת מת. התורה בכל אופן לא כתבה זאת חוקת הפרה, לא כתבה זאת חוקת הטהרה, התורה כתבה זאת חוקת התורה. מה אפשר להבין מהסגנון הזה? שהחוק של התורה או החוק שמבטא את המהות של התורה זה פרה אדומה. תסתכל על פרה אדומה, בעצם תראה את כל התורה, את כל הרעיון של התורה, כל המהות הפנימי של התורה תראה פה בחוק הזה של פרה אדומה. פה צריך להבין מה מיוחד בפרה אדומה ואיך פרה אדומה מבטא את כללות התורה כולה. כדי להבין את זה נקדים קודם כל שכתוב שפרה אדומה באמת זה חוק מעניין, חוק ייחודי, הוא באמת שונה מכל החוקים, למרות שיש עוד חוקים, אבל פרה אדומה הוא בכל אופן משהו שונה. יש מדרש מאוד מעניין, מדרש תנחומא על פרשת חוקת, שיש שם אריכות מאוד גדולה, ששלמה המלך מבקש להבין כל מיני דברים בתורה, דברים מופלאים, דברים נסתרים, וכל דבר ודבר הוא שואל, הוא חוקר, ויש לו תשובה והסבר. בסוף הרשימה כתוב, לקראת סוף הרשימה בכל אופן כתוב ככה, אמר שלמה, על כל אלה עמדתי. זאת אומרת, כל הרשימה הקודמת שיש שם לפני זה, על כל אלה עמדתי, פירושו את כולם הבנתי, הפנמתי, והדברים התיישבו את זה. ופרשה של פרה אדומה, חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך אומר, ניסיתי, רציתי, לא הצלחתי בשום פנים ואופן להבין את החוק הזה של פרה אדומה. אחר כך כתוב בהמשך הקטע, ויקחו אליך, הרי כתוב בפרשת פרה אדומה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שויקחו אליך פרה אדומה. מי זה אליך? למשה רבינו. יש שם דיוק מעניין במדרש, מה זה ויקחו אליך? רבי יוסי בר חנינה אמר, אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, אני מגלה לך טעם פרה, אבל לאחרים חוקה. משה רבינו אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מגלה לך את הטעם של פרה. ומה הכוונה שהוא מגלה לו טעם פרה? כפי שהרבי מסביר, זה לא שהוא מגלה לו טעם שכלי בפרה אדומה, כי הרי בכל מקרה ברור לנו שפרה אדומה זה לגמרי מחוץ לתחום השכל, אז מה שייך לומר שהוא מגלה למשה רבינו טעם פרה? אלא הסברנו קודם שפרה אדומה זה גילוי של עצם הרצון האלוקי. הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו להרגיש את עצם הרצון האלוקי, רק משה רבינו יכל להרגיש את זה, זה נקרא שהוא מגלה לו טעם פרה. על כל פנים, מה אנחנו רואים מהעניין הזה? שמשה רבינו הוא ורק הוא מתחבר לפרה אדומה. יש לנו אם כך כבר שתי דברים מעניינים שאנחנו צריכים להבין. א', למה פרה אדומה קשור לכללות התורה, שלכן אומרים זאת חוקת התורה. ב', למה פרה אדומה קשור דווקא למשה רבינו? בעצם זה אותו שאלה, כי הרי התורה קשורה למשה רבינו, תורה ציווה לנו משה, היא נקראת תורת משה. אבל רואים באמת בצורה מעניינת, פרה אדומה זה כללות התורה, זאת חוקת התורה, וזה, רק זה קשור למשה רבינו, הוא היחיד שמתעצם עם העניין הזה של פרה אדומה. מה כל כך הסוד בפרה אדומה?
ומעלה עם כל התורה כולה.
ומעלה עם כל התורה כולה, בוודאי. כי פרה אדומה זה הדבר שמבטא את כל התורה כולה. מה ייחודי בפרה אדומה? מה מיוחד בפרה אדומה? כדי להבין מה ייחודי בפרה אדומה, נדגיש שתי דברים מוזרים שיש בפרה אדומה. בסופו של דבר נראה ששתי הדברים המוזרים הללו הם ייתנו לנו את הקרש קפיצה להבין מה זה פרה אדומה. מה הם שתי הדברים המוזרים? מה הם שתי הדברים המופלאים שיש בפרה אדומה? דבר ראשון, דבר מופלא יש בפרה אדומה, מתמה את התיאורים ומתארת את התנאים. כל המתעסקים בפרה, כל אלה שהביאו את הפרה ושחטו את הפרה ואספו את האפר של הפרה, כל המתעסקים עם הפרה נטמעים. לעומת זאת, כשמזים את הפרה, את האפר של הפרה על אדם שהוא טמא בטומאה אחרי חמורה, דווקא הוא נהיה טהור. ממש דבר והיפוכו, לא מובן. דבר שני, מצד אחד זה נראה כקורבן פרה אדומה, ביחד עם זה, איפה שוחטים את הפרה האדומה?
חוץ לשמש מחנה.
מחוץ למחנה. צריך לשחוט את זה לא בבית המקדש, מחוץ, בהר הזיתים עשו את זה. למה? אם זה דבר כזה קדוש ודבר כזה נעלה, למה זורקים ומוצאים את זה החוצה, מוצאים את זה מחוץ למחנה, למה לא בפנים? אז מה בעצם הרעיון שמרומז בעניין הזה של פרה אדומה? הרבי מסביר דבר מעניין. כתוב, הרי ידוע שפרה אדומה, מה הוא בא לתאר? איזה תומה? תומה הכי חמורה, תומת מת. במדרש תנחומה יש ביטוי מעניין. אמר רבי יהושע דה סכנין בשם רבי לוי, על כל דבר ודבר שהיה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, היה אומר לו תומתו ותארתו. כיוון שהגיע לפרשת אמור אל הכהנים, מה כתוב בפרשת אמור? לנפש
לא יתאמה
בעמיו, שלא יהיה מצב שכהן נתמה בתומת מת. גילה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו שמת מתמה. אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, אם נתמה הכהן במתי תארתו, מה יהיה אם כהן נגע במת? אז זה עבוד, לא יכול לתאר את עצמו, רגע תומה חמורה, לא ישיבה. בפרשת אמור משה רבינו לא קיבל תשובה. באותה שעה נתקרקמו פניו של משה. משה רבינו לגמרי נהיה בשברון, מה יהיה פה? כזה נפילה, כזה תומה, כזו תומה, ואין תקנה על התומה הזו. כיוון שהגיע לפרשת פרה אדומה, שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו בער, כשהגיע לפרשת חוקת, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אותה מידה שאמרתי לך אמור לכהנים, ואמרת לי אם נטמע במת תהי כפרתו, שימו לב על שינוי הלשון, לא במת תהי טהרתו, במת תהי כפרתו, ולא אשיב אותך, זוהי כפרתו. ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, תיקחו מהאפר של פרה אדומה, וזה הכפרה. מה בעצם קורה פה? למה קוראים לזה כפרה? מה זה טהרה?
למה השינוי?
מה השינוי בדבר? כאן מרומז על אדם שיתנתק באופן מוחלט מהקדוש ברוך הוא. מת זה תכלית ההפך מקדושה. בקדושה כתוב, ואתם מדביקים בהשם אלוקיכם
חיים,
חיים כולכם היום. חיים קשור לדביקות באלוקות. מוות זה לא רק פיזית אדם מת, מוות זה סמל של התנתקות. מי שנגע באמת, מה הכוונה? הוא חי, הוא נשם, הוא מהלך, אבל הוא נגע באמת. מה פירושו נגע באמת? הוא נכשל בחטא כזה חמור שהוא מתנתק חס ושלום לגמרי. הוא הגיע לקליפות, שלוש קליפות הטמאות, הגיע להתנתקות כזו. משה רבינו אומר, מה יהיה? אין לו טהרה, אין לו כפרה. טהרה זה פיזית עם אותו אחד שנגע באמת, אבל זה מסמל באופן משל על אדם שנכשל בכישלון כזה גדול. ואז מה צריך האדם שנכשל? כפרה. משה רבינו אומר, האם אדם שהוא כל כך מנותק עבוד עליו והוא לא יכול להתחבר בחזרה, הוא לא יכול לחזור חזרה להיות קשור לבורא עולם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זאת חוקת התורה. בעצם פנימיות נפשו יהודי אף פעם לא יתנתק. בעצם פנימיות נפשו הוא מחובר. אפשר להחזיר את החיבור אם הוא יגלה את היחידה שבנפש, אם הוא יגלה את עצם הנפש, את החקיקה, מה שחקוק בנפשו, הוא יחזור ויתאר את מצבו. מאוד מעניין, יש פסוק באיוב, שהרבי בשיחה הזו משתמש בפסוק הזה להסביר את המשמעות. הפסוק אומר, מי ייתן טהור מטמא? לא אחד. מה המשמעות? האם לא האחד, מי זה האחד? קדוש ברוך הוא יחידו של עולם. האם התארה מהתומה הזו לא תבוא אך ורק מאחד? רק אם יהיה גילוי של האחד, יכול להיות טהור מטמא. מה זאת אומרת? איך באמת מגלים את היחידה שבנפש? מי מגלה את היחידה שבנפש? ובואו נתחבר לנקודות שהתחלנו קודם ושאלנו בעצם כמה דברים. א', למה זה כללות התורה? ב', למה זה קשור דווקא למשה רבינו? וג', למה במצווה הזו עושים את זה דווקא בחוץ, באופן של מתאר את התמאים אבל מתמא את התיאורים? שלושת הנקודות הללו אומרים בעצם רעיון אחד, רעיון כלפי הזולת וגם כלפי עצמך. הרעיון אומר כך: כאשר אתה רוצה להביא תארה או לקרב יהודי שהתרחק והתנתק ואתה רוצה להחזיר אותו חזרה, אתה רוצה להתחבר ולחבר אותו לנקודה האמיתית, נדרש ממך מסירות נפש. מסירות נפש, אם תמסור את נפשך, מה זה מסירות נפש? תגלה את הפנימיות הנפש שלך, אז תוכל להדביק את היהודי השני, לגלות את פנימיות נפשו ולהחזיר אותו, לחבר אותו בחזרה לאלוקות. איפה מרומז העניין הזה פה במצווה הזו? אומרים, אתה הולך לחוצה. למה החוצה? כי האדם הזה שצריך לתאר אותו נמצא במקום הכי נמוך. יש על זה בתניה, באיגרת הקודש, יש איגרת שלמה שמדברת על סילוקם של צדיקים ומסביר בפרשת השבוע למה נסמכה פרשת מרים, סילוקם של מרים לפרה אדומה. אז מה הקשר? אז הוא מסביר שם כי מה המטרה מתארת אף סילוקם של צדיקים. מה הוא מסביר שם? מה זה בחוץ? בחוץ זה חוץ לג' מחנות, זה אדם שנמצא ממש במקום הכי ירוד. אתה צריך עכשיו להחזיר אותו. איך תחזיר אותו? אל תעשה את זה עם שיקול דעת. לפעמים יש מצב, הרי ידוע, למשל לגבי נתינה של צדקה. העשיר נותן לעני. אז יש הרי פתגם שאומר שיותר ממה שהבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. אומרים להשאיר, תדע לך, יותר ממה שאתה עוזר לעני, וזה שאתה נותן לו צדקה, הוא עוזר לך. הוא נותן לך את הזכות לקיים את מצוות הצדקה, הוא נותן לך את היכולת להישאר עשיר, הוא מזכה אותך יותר ממה שאתה מזכה אותו. אז אם אדם יודע את הסוד הזה, שהוא נותן צדקה לעני, אז הוא יכול להיות שיש לו בזה אינטרס בכלל. הוא אומר, בעצם אני לא נותן לו, הוא בעצם, אני עושה את זה בשבילי. במצווה הזו של פרה אדומה אומרים אסור שיהיה לך שיקול וחשבון, אני הולך לקרב יהודי אחר, אני ארוויח מזה משהו. יש כתוב הרי שאדם שלומד עם מישהו אחר אז נעשה מוחו וליבו זקים אלף פעמים ככה. אז אתה אומר, נו, כדאי לי לקרב את השני ואני ארוויח מזה. אומרים לא, כל זמן שאתה עושה את זה עם שיקול דעת, כל זמן שאתה עושה את זה עם חשבון שאתה תרוויח מזה משהו, זה לא מסירות נפש, זה טעם בדעת. אבל אם אתה רוצה לגלות את החוק, את החקיקה של הנפש, לך עם מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? תדע לך, אתה תתעסק עם הפרה, אתה תהיה תמה. אתה מפסיד. אתה לא רואה בזה שום רווח, להפך. אתה צריך אחר כך לחפש דרך איך לתאר את עצמך. לך בלי שיקולים. לך במסירות נפש. תגלה את החקיקה שבנפש שלך. תגלה את עצם הנפש שלך, שאתה מוכן להתמסר לשני בלי חשבון. אם תהיה מוכן להתמסר לשני בלי חשבון, אז תוכל לגלות את לשני את העצם הנפש שלו, תוכל לקרב אותו, תוכל לתאר אותו, כי הוא ירגיש את החוקה, את החקיקה שבך הנפש שלו תפעל ותקרב גם אותו. וזה גם כן, זאת חוקת התורה. מה מסביר אדמו"ר הזקן בפרק ל"ב בתניא? למה הסיפור הידוע שהלל הזקן אמר לאותו גוי שרצה לעמוד ועל רגל אחת ולהתגייר בתנאי שילמד אותו את כל התורה על רגל אחת? מה אמר לו הלל? מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך, זהו כל התורה. כמו זה כן מסביר פרק למד ב', למה זהו כל התורה? מה זה כל התורה? אומר כן, כי אם אתה יהיה לך כזה התמסרות לשני בלי חשבונות, לשים איך הלשון שם על, אומר, כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה, עד עיקרה ושורש עד כל עלמין. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את הנפש עיקר ואת הגוף תפל, ללכת במסירות נפש, לא לחשוב מה אני ארוויח, מה יהיה לי, למסור את עצמך לגמרי, זה כל התורה. אז אם כך יוצא שמצוות פרה אדומה, מה זה מצוות פרה אדומה? לצאת החוצה, למסור את הנפש כדי לקרב יהודי אחר, זהו כל התורה כולה, זאת חוקת התורה, זה ממש נקודת התורה. למה זה קשור למשה רבינו? כי משה רבינו במהות שלו הוא היה כזה, איך הוא אמר על עצמו, ונחנו מה? אנחנו, משה רבינו היה בשיא הביטול לאלוקות. משה רבינו שהוא היה בשיא הביטול לאלוקות, הוא זה שיכול לתת לכל יהודי את הכוח לגלות את עצם הנפש שלו. הוא זה שיכול לקרב כל יהודי, הוא בעצם לתת לכל יהודי את המתכון, איך מתקרבים. ואתה תצווה, נכון, בדיוק, ואתה תצווה, זה המאמר הידוע, ואתה תצווה את בני ישראל, הוא מחבר את כל היהודים לאלוקות. זה משה רבינו. אז אם כך יצא שמצוות פרה אדומה, זהו כל התורה. זה משה רבינו, וזה מסירות נפש. כל הפרטים של מצוות פרה אדומה קשורים זה בזה, כי זה אותו רעיון. עכשיו ידוע הרי שבמצוות פרה אדומה, כשעשו את האפר של הפרה, גם למדנו את זה השבוע ברשי, אז הוא אומר שהיו מחלקים את האפר לשלושה חלקים. אחד לכל כל עם ישראל, אחד מתחלק לכל המעמדות, ואחד שמים בחיל בשביל לתאר איתו גם כן, ואחד למשמרת, משמרת לדורות. מה זה למשמרת? לא לשימוש לאחרים, אלא לשמור אצלך. זה עשו אחר כך גם את הפרות האחרות, אבל זה נשמר. מה הרעיון הפנימי בדבר? כשאתה צריך לגלות את עצם הנפש בשביל לקרב מישהו אחר, אל תשכח שגם אתה יהודי, גם אתה בן אדם, גם אתה צריך שיר. לפעמים את עצם הנפש שלך לגלות, כי אחרת חס ושלום אתה גם יכול ליפול חלילה, להגיע למצב של תמה בתומת מת. הפסוק אומר בישעיהו, כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. מה זה ערום? על זה כתוב. מה זה נקרא כי תראה ערום וכיסיתו? כשאתה תראה אדם שאין לו מצוות, אז תחסה אותו, תצא למבצע תפילין, שים עליו תפילין, שים עליו תלית, שים עליו מצוות שהוא לא יהיה ערום. אבל הוא מבשרך לא תתעלם. אל תתעלם מהבשר שלך, גם לך יש בשר שאתה צריך לטפל בו. הרבי פעם אמר בשיחה דבר מאוד מעניין, איך מתארים את הבשר העצמי. אם יש לך בשר, אתה רוצה לתאר אותו שיהיה אפשר לאכול אותו, אז מהם השלבים של הכשרת בשר? אז יש שריה, יש המלאכה, ויש הדחה. שלושת הפעולות הללו, מה זה בעבודת הנפש? זה היה בי ככה. קודם כל שריה, מה זה שריה? לשרות במים. מה זה לשרות במים? מי הדעת הטהור, אין מים אלא תורה. בתורה ותפילה תשרה הרבה הרבה בתורה, תלמד הרבה תורה ותתפלל, זה שריה. אחר כך מליחה. מה זה מליחה? מה מליחה עושה? היא מוציאה את הדם. מה זה דם? דם זה רתיחה, חום. יש לך רתיחה, אתה כועס, אתה רץ לתאוות העולם, תוציא את הדם, תעבוד על עצמך, עבודת האדם, עבודת הנפש,
עבודת המידות.
אבל לא מספיק לכאורה הכל מושלם. גם השרתי את עצמי במאה התפילה והתורה, וגם עשיתי מליחה, מה חסר? עכשיו הדחה, תוריד את המלח,
את המלח.
שלא יראו, יש כאלה ששמים, משאירים את המלח, שכולם יראו שהוא עבד על עצמך. תוריד את המלח, שלא יראו שהוצאת את הדם, שלא יראו שעבדת על עצמך, שלא יהיה לך ישות, שלא תראה לכולם, אני מוכשר, כולם רואים, תדיח את עצמך שלא יראו. זה נקרא, ככה מכשירים בשר. זה מה שהפסוק אומר, צריך אמנם לחסוס את הערום, את הזולת, אבל מבשרך לא תתעלם. אל תדע, אל תשכח שגם לך יש בשר, אתה צריך גם לעבוד על עצמך. איך עובדים על עצמך? על ידי שאתה מגלה את עצם הנפש שלך, תגלה את החוק שבך, את החקיקה הפנימית שלך, ואז אתה תפעל גם על הזולת, תפעל גם על עצמך. אסור שיהיה מצב שאדם ישכח מעצמו. ומילא למסקנה צריך לזכור את היעד, את המטרה, לגלות את החוק, את החקיקה. כוח העניין בא ממשה רבנו, אף פעם אסור לחשוב כוחי ועוצם ידי, אני חכם גדול ולי יש כוח לגלות את עצם הנפש. זה בא ממשה רבנו. כשאני עושה את זה, תדע לך שזה תכלית התורה, זה המטרה של כל העניין. המשה שבדור, בוודאי הרבי שבדור נותן בכל דור את הכוח לעניין. זה תכלית התורה, לפעול על הזולת אבל גם על עצמך. ואז שיש את שני העניינים הללו, זה פרשת חוקת. זאת חוקת התורה, זה המצווה של חוקת התורה של פרה.
אני חושב שלא כתוב, אחר כך כתוב